רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 4:15, ואנו שוב באולפן 3, היום יום שני, כ"ד אדר א', תשפ"ד, 4 במרץ 2024. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים לארח שוב את דוקטור מרדכי קידר, חוקר אסלאם וחברות ערביות במרכז בגין סדאת למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר אילן, ונשיא חברת ניוזרל המפיקה ומפעילה אפליקציות חדשות על ישראל. ועימו נשוחח על הנושאים המטרידים אותנו הישראלים ויהודי העולם. ולפני שנצא לדרך נשמע את השיר "אני נשאר", מושר משלישיית מה קשור, ואתם עם הזמן תבינו מדוע אני בחרתי בשם "אני נשאר".
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, ומשהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אימי, הסדק שבינינו שוב נפרד, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו רע, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר.
הדסה, דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח. תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. כן, דווקא בגלל זה אני נשאר.
תגיד איפה אתם בחג? אמא, מה עשית לאכול לשבת?
אל תביאו כלום, אחי, יש הכל.
הנה זה אישי של איינשטיין. מה? למי הצבעתם הפעם?
ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו
שלום והברכה לדוקטור מוטי קדר.
שלום והברכה, מר שפט.
אני שמח לארח אותנו באולפני, לארח אותך באולפנינו החדש, ונתחיל בשאלת השאלות המפצלת את החברה בישראל. מה קודם במטרות המלחמה? הכלל או הפרט?
את המלחמה עושה הכלל. את המלחמה לא עושה הפרט. מלחמה זה מעש לאומי. מלחמה זה פעולה של לאום אחד עושה נגד לאום שני. מלחמה פרטית זה משהו אחר לחלוטין, זה מה ששניים עושים בחצר האחורית של הבית.
התכוונתי למטרות המלחמה.
מלחמה ומטרותיה. כשאנחנו מדברים עליה כיום, זה מלחמה של מדינת ישראל כנגד הקמים עליה להשמידה. ועם ישראל שקם כנגד אלו שקמים עליו להשמידו. זה לא משהו, זה לא פחות מזה. מכיוון שאויבינו שנגדם אנחנו נלחמים, בין אם זה חמאס, בין אם זה חיזבאללה, בין אם האיראנים שמאחוריהם, וכל המיליציות האחרות שממלאות את המזרח התיכון בזכות האיראנים, הם לא מדברים על לבוא להסכם שלום איתנו בסדר כזה או אחר. הם מדברים על, 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 על לחסל את מדינת ישראל מהשורש, שאנחנו לא נהיה פה, ואם נהיה אז אנחנו נהיה כאהל דימה, כבני חסות של האסלאם, אם בכלל נשאר פה.
אז אני אחדד קצת את השאלה. שאנואר סאדאת הלך לקראת הסכם שלום עם ישראל, הוא פנה למועצה האסלאמית הגבוהה בקהיר.
אל-אזהר.
ושאלו, ואנשי המועצה שאלו את אנואר סאדאת, למה אתה רוצה לעשות איתם הסכם? הוא ענה כי מעצמה צבאית. ניסינו איתם 5 סיבובים, וזה לא הלך. ענו להם, ענתה המועצה לאנואר סאדאת, יש לך אוקיי, כל עת שישראל נשארת מעצמה צבאית. ועכשיו שאלתי אליך חוזרת, האם מטרות המלחמה הם קודם הכלל או הפרט? האם קודם המעצמה הצבאית או קודם החזרת השבויים?
זו שאלה שנוגעת למה המשמעות של חס ושלום, חס וחלילה, של להשאיר את השבועים שם. האם המשמעות היא אישית? זאת אומרת, כל משפחה והטרגדיה שלה, או האם השארת השבועים שם זו טרגדיה לאומית? כי לקחו לנו כך וכך אנשים, אפילו אחד, זה יותר מדי, ועלול לקרות להם שם משהו מאוד לא טוב. ולכן, אני חושב שזו טרגדיה לאומית. זה לא טרגדיה רק אישית, ודאי שהיא טרגדיה אישית. אולי אפית אומר, בראש ובראשונה היא טרגדיה אישית, מפני שאם אדם מת, אדם חלל צהל, או אדם מת בתאונת דרכים, המשפחה שלו בהרבה מאוד מקרים, היא משפחה שהיא באבל לא רק 7 ימים, ולא רק 30 יום, ולא רק שנה ראשונה. זו משפחה פגועה לתמיד. לתמיד. תמיד יישאר הצל של אותו אדם ש, שזה. אז נכון, המחיר האישי שמשלם משפחה של חטוף או של חלל, הוא מחיר נורא והיום, אבל גם המדינה משלמת את המחיר, בריבונות שלה, תשמע, וזה עניין של תחושת היחד. מדינת ישראל אין לה יכולת לחיות אם לא תהיה בה תחושת יחד של היהודים, כל פנים, לפחות היהודים, אם לא גם עם הדרוזים, שאיתם היחד הוא לחלוטין מוחלט, והייתי אומר אפילו, גם עם המגזר הערבי, עם אותם אנשים שרוצים לחיות במדינת ישראל, ומוכנים לקבל את היותה כמדינת הלאום של העם היהודי. אותם אנשים הם אזרחינו, הם אחינו, הם תושבינו, והם פה כדי להישאר, וצריך לוודא שהם נשארים.
אז אם אני הבנתי אותה נכון, אתה לא בדעתו של סמוטריץ' שבא שנותן לאנשים להבין שישראל כמעצמה עולה בחשיבותה על החזרת השבויים.
אני הקשבתי לאותו ראיון שעומד מאחורי השאלה שלך, וזה לחלוטין משהו, הוא לא אמר את זה. הוא שם ניסח משפט ארוך מאוד, שבו הוא אמר, כן, צריך לנצח במלחמה, והשבויים כפועל יוצא מהדבר הזה, וזה הובן או צוטט בחלקו על ידי אנשים שאמרו שבשבילו החוטפים יכולים להישאר שם, העיקר שנצח במלחמה, וזה לא מה שהוא אמר. זה, אם יש מקרה שלהוציא דברים מהקשר, זה בדיוק מה שעשו על מה שהוא אמר.
דהיינו, החזרת השבויים עולה בערכה על ישראל כמעצמה.
מה שאני טוען זה כך, החזרת השבויים היא הניצחון במלחמה. הניצחון במלחמה הוא החזרת השבויים. אין קו מפריד בין שניהם, כי אין ניצחון ללא החזרת השבויים, ואין החזרת שבויים ללא ניצחון. וזה מה שאנשים לא מבינים. אנשים חושבים שאם ניכנע, ואם נתחנן, ואם נפסיק את המלחמה, אז הם ישחררו את השבויים. זה לא יהיה. זה לא יהיה, כי הם ישחררו את השבויים אך ורק כדי לשרוד. ולשרוד זה יקרה כאשר ישראל תחסל את הכוח הצבאי של חמאס, ומי שישאר יהיה רק יחיא סינואר, ואולי כמה עוזרים, ואולי עוד כמה לוחמים שישארו איתו בחיים במנהרה. מה שישראל יכולה להגיד לו, באותו מקרה שכבר אין חמאס על פני הקרקע, חמאס נגמר, אומרת לו, אדוני, אנחנו נסכים שאתה תצא על הרגליים, עם דגל ירוק ולא דגל לבן, קח איתך את מי שאתה רוצה, קודם לכן שחרר את החטופים, וקבל את חייך במתנה, לך לאלג'יריה, לך לקטר, לטורקיה, או לכל מקום שיקבל אותך, מצלנו תתחיל את חמאס מחדש.
דהיינו יאסר ערפאת מביירות, דוגמה שנייה.
אני חושב שאם המחיר יהיה מבחינתו לוותר על החטופים והוא אכן ישחרר אותם, גם ישראל תסכים לכזה תסריט.
בואו נעבור לשאלה השנייה, והיא מתייחסת למאמר, לרעיון של דוד גרוסמן באחד מעיתונים באמריקה, אומר
ניו יורק טיימס,
ישראל נופלת לתהום, והרשה לי לצטט, בשבת השחורה התברר שלא רק שישראל רחוקה עדיין מלהיות בית במלוא מובן המילה, היא איננה יודעת גם להיות מבצר אמיתי, אמר גרוסמן, והמשיך, מי יישאר כאן בישראל? האם עם אלו מי שנשארו יהיו כה קיצוניים, הכי דתיים, לאומניים, גזעניים? האם נגזר עלינו לראות מבלי יכולת להגיב את הישראליות הנועזת, היצירתית, הייחודיותית, המשתלבת לאט לאט בפצע הטרגי של היהדות? מה להבנתך?
אני במחילת כבוד דוד גרוסמן, ואני לא מתחלף איתו עם היכולת הוורבלית שלו, ויכולת הניסוח שלו שהוכחה פעם ועוד פעם ועוד פעם בספריו הנהדרים. אני גם לא מתחלף עם אותו אב שקול לחייל שנפל בלבנון. אבל מעבר להצדעה הקבועה שאני נותן לדוד, אני גם מכיר אותו אישית, כי שירתנו באותה יחידה בצבא, ב-8200, ואני הייתי מצפה ממנו קצת ליתר צניעות. זאת אומרת, הוא עם השנים הפך להיות לדובר של קבוצה ישראלית אליטיסטית, אשכנזית ברובה הגדול, שליברלית בתפיסות עולם שלה, פרוגרסיבית בהתנהלות שלה, שהיא לצערה הרב הולכת וקטנה מצד הדמוגרפיה, כי פחות ילדים מביאים החבר'ה הללו, הם נוטים להגיר, ראה את הניידים והנייחים של גדי טאוב, הם רואים את עצמם כאדוני הארץ, למרות שרוב רובה של מדינת ישראל כבר לא שם. הרוב הדמוגרפי של מדינת ישראל היום הוא רוב מסורתי, רוב מה שהוא לא כל כך אוהב כנראה, הוא רוב מזרחי, הוא רוב אפילו יותר אומר דתי, אם תוסיף את החרדים אז בכלל, והחברה הישראלית היא כבר לא מפאי. ראית מפלגת העבודה שנעלמה, וההיעלמות שלה מבטאת לא רק את הבעיה האידיאולוגית שלה, אלא גם את הבעיה הדמוגרפית שלה. בוחרי מפלגת העבודה המסורתיים הם היום שוכני אפר. ומה שהוא מבכה, יש בערבית פתגם על בוקה על אטלל, הבכי על שרידי השבט שעבר למקום אחר. מדינת היהודים היא היום יותר יהודית מאשר בזמן מפאי של 48'. אתה כבר לא יכול לקצוץ פאות וזקנים של אנשים מגיעים, של אנשים שעולים לארץ. זה היה ההגמוניה החילונית, הליברלית, הפרוגרסיבית, שדיקעה את המסורתיות של העם הזה. ואז נכון, היו צריכים את ש"ס שיקום בשנות ה-80, ויאמרו, חבר'ה, הגיע הזמן, נגמר ההגמוניה שלכם. ותראה, כבר כתב על זה בזמנו פרופסור ברוך קימרלינג, עליו השלום, בספרו המונומנטלי, קץ שלטון האחוסלים. ספר חובה לכל ישראלי. אחוסל זה ראשי תיבות של אשכנזי, חילוני, ותיק, סוציאליסט וליברל. קץ שלטון האחוסלים, הוא כבר דיבר על זה כבר לפני 30 שנה. וגרוסמן מבטא עדיין את האחוסלים. את עדיין את ההגמונים שרואים במדינה הזאת את המדינה שלהם, שחטפו אותה כל מיני, כמו שאמר, כן, מנשקי קמאות, מנשקי מזוזות ומשתתחי קברים. אמר את זה גרבוז, כמדומני?
גרבוז.
אוקיי, אז גם כן, עוד פולני, גרבוז. נגמר הסיפור הזה. היום מדינת ישראל היא מדינה הרבה יותר מסורתית, הרבה יותר לאומית, הרבה יותר מסתכלת על העבר שלה, לא רק בהיבט של 48, גם העבר של בית ראשון ובית שני, מאוד אכפת למה שקורה כאן, מעניין הזה. וכן, גרוסמן בהחלט פה, ביולוגיה הזאת, בהספד שלו, הוא בהחלט מדבר על ישראל כפי שהוא צייר אותה לפני 60 או 70 שנה.
אז אני מבקש להוסיף עוד שאלה שגרוסמן העלה באותו רעיון בניו יורק טיימס השבוע. הוא שואל, עד מתי המוסר היהודי יצדיק את קורבנות המלחמה בעזה של שני הצדדים? וממשיך, לפי נתוני משרד הבריאות בעזה שמנוהל על ידי החמאס, יותר מ-30,000 פלסטינאים נהרגו ברצועה מאז השביעי באוקטובר, כתב גרוסמן. רבים מהם לא היו חברי חמאס ולא לקחו חלק במעגל המלחמה. כישראלי, אומר גרוסמן, אני שואל, איזה סוג של אנשים נהיה כשהמלחמה תסתיים? לא נכוון את האשמה שלנו? אם נהיה אמיצים מספיק כדי להרגיש אותה על מה שגרמנו לפלסטינאים חפים מפשע, על אלפי היהודים, הילדים שנהרגו, בשביל המשפחות שירצנו, לאן אנו באים?
טוב, הוא כנראה רוצה מלחמה סטרילית, שבה אין הרוגים ואין פצועים, למעט כמה בנדיטים שעשו מה שעשו בשבעה באוקטובר. אבל אין כזאת מלחמה, אין דבר כזה.
המוסר היהודי ממשיך לחסות על מה שקורה?
מה זה מוסר יהודי?
מוסר היהודי הוא מוסר שונה משאר העמים.
מי אמר?
והוא?
מאיפה למדת?
אני הבנתי שהמוסר היהודי יש לו השפעה גדולה יותר, למשל במלחמות ישראל, כאשר בכל מלחמה מצטרף לשם יועץ משפטי כדי לברר שאנחנו הולכים בהתאם הרוסים לא עשו את זה באוקראינה.
שוב, המונח מוסר יהודי, כפי שגרוסמן מדבר עליו, זה בדיוק מתכתב עם הליברליזם, עם הזכויות אדם, בזכויות נשים וזכויות קהילת הלהט"ב, כל הערכים הללו שהם נקראים בטעות ערכים אוניברסליים. כן? מה זה אוניברסליים? אולי חמישית מהאנושות מאמינה בערכים הללו. מה שקרה דמוקרטיה בהיבט הרחב של המילה. אומרים אצלנו, יש נוגע, הערכים האוניברסליים. מה, בהודו מאמינים בהם? בסין מאמינים בהם? ברוסיה מאמינים בהם? ביפן אולי חלק מאמינים בהם? באפריקה מאמינים בערכים הללו? לא, קומץ. בעולם, מערב אירופה, אפילו לא מזרח אירופה, קצת ארצות הברית, קצת קנדה, אוסטרליה, כמה בישראל, זה מה שנקרא הערכים האוניברסליים, שמה שאנשים מתגאים בהם איזה אוניברסליים? חמישית מהאוכלוסייה בעולם, אולי. גם כן לא דעתי, לא מגיע לחמישית מאוכלוסיית העולם, מאמינה בערכים הללו. אז זה, זה, זה פלצנות לבוא ולהגיד ערכים אוניברסליים. זה דבר ראשון. דבר שני, להגיד ערכים יהודיים. אני לא זוכר את גרוסמן כפילוסוף בפילוסופיה יהודית. הוא סופר טוב, בסדר. אבל האם הוא, יש לו משהו על הגות יהודית שהוא יכול לדבר על מוסר יהודי? מה זה מוסר יהודי? אני לא יודע. מה, היהודי יש לו מוסר אחר מאשר אומות אחרות? ליהודי יש ערכים אחרים?
בעת מלחמה נראה לי לצערנו שכן, אנחנו צוחבים איתנו אחרי בכל יחידה כזו או אחרת, יועץ משפטי, לא. שיאמר כן ככה, לא. כן שמה.
אנחנו
האמריקאים עושים... בימי אפגניסטן לא עשו את זה, הרוסים לא עושים את זה, המלחמה בבוסניה ובהרצוגובינה לא הייתה. זה, הם מפילים את זה עלינו כי הם רואים אותנו כחלשים.
או, זה הסיפור. זה לא המוסר היהודי שגורם לנו להתנהג...
הם רואים אותנו כחלשים, אותו... שאפשר, כמו שאומרים, לדפוק להם על
בין,
הראש.
אותו יועץ לדין בינלאומי, שקיים בהרבה יחידות, שקובע מה כן ומה לא, את המותר ואת האסור, הוא לא נובע מתחושת עוצמה, אלא הוא נובע מכך שישראל נדרשת לסטנדרטים שמדינות אחרות, גדולות וחזקות ממנה, לא נדרשות אליהן, כפי שציינת. זאת אומרת, שבעצם המוסר היהודי הוא לא יותר מה שאומר גרוסמן, ומה שאתה מתאר כייעוץ של דין בינלאומי, זה לא יותר מאשר אזיקים שנמצאים על ידיה של מדינת ישראל, בבואה להגן על עצמה מפני מי שרוצה להשמידה, והיא מגבילה את עצמה באמצעים כאלו, בתקווה שמישהו יסייע למדינת ישראל, שמישהו יחשוב שהיא בסדר, שמישהו יעריך אותה על מה שהיא עושה, ושמישהו יוקיר אותה על כך שהיא פועלת על פי סטנדרטים הרבה יותר גבוהים מאשר מדינות אחרות, חזקות ודמוקרטיות לא פחות. מה שצרפת עשתה במאלי, מה שבריטניה עשתה יחד עם ארצות הברית בעיראק ובאפגניסטן, דברים נוראים ואיומים. מה שארצות הברית עשתה בפלוג'ה, זה פי מי יודע כמה ממה שאנחנו עושינו בעזה. מה שהאמריקאים עשו בדרזדן, בגלל מה שהגרמנים עשו לקובנטרי, זאת אומרת, אתה מדבר פה על עולם שהוא עולם אכזר, כשמדינות קמות זו על זו כדי להשמידן, לא כדי לשחרר שטח פה או שם. מה שבני עזה, שחמאס הוא חלק מהם, עשו לנו בשבעה באוקטובר, בשמיני עצרת, זה השמדת עם. אז מה אנחנו צריכים להגיב? מהו אותו מוסר יהודי שרוצה גרוסמן שנעשה כדי שנהיה בסדר אחרי שקמו עלינו, שחטו לנו, אנסו לנו, שרפו לנו אנשים? מה הוא מצפה? שאנחנו נהיה מה? ניתן להם עכשיו מכה בחף היד כדי שירגישו קצת כאב? מה הוא מצפה שיהיה המוסר היהודי אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר?
אז המגבלות האלה שהעולם שם עלינו בישראל, יש להם איזשהו קשר לגל האנטישמי שהעולם עובר כנגדנו, שאולי זה עוד מנוף כדי לאלץ את היהודים, את מדינת ישראל, ללכת ולהבין שהם קצת קולוניאליסטים וכו'?
תראה, הגל הנוכחי של האנטישמיות פרץ לא בשמונה באוקטובר כשהתחלנו להפציץ את עזה. לא. בשבעה באוקטובר זה התחיל. כבר אז יצאו ההפגנות נגדנו. למה? על פי התפיסה, גם בעולם המערבי נוצרי אירופאי, עם השלוחות שלו באמריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, וגם בעולם האסלאמי ערבי מזרחי, היהודי הוא הסובל הקבוע. הוא המוכה, הוא המושפל, הוא המושמד, הוא הזה שאת כל צרות העולם מטילים עליו, כי הוא אשם בכל, כי הוא האחראי לכל הנבלות שנעשות בעולם, הוא שולט בתקשורת, שולט בכלכלה, שולט בפוליטיקה, ולכן היהודי צריך לחטוף בלי להגיב. זו התפיסה היום לצערי בחלקים גדולים בעולם, בעיקר בעולם המזרחי, האסלאמי הערבי. וכשהיהודי קם בשביל להגן על עצמו, בשביל להשיב מלחמה שערה, זה לא בא להם בטוב. מה פתאום היהודי נלחם? מה פתאום היהודי יש לו צבא? מה פתאום יש לו מדינה בכלל? מה פתאום הוא מגן על עצמו? למה מה? מה קרה? יהודי צריך לחטוף, להיות מושמד ולשתוק. ולכן כל המפגנות הללו היום האנטישמיות נובעות מהסתירה הנוראה שיש להם. מצד אחד, התדמית היהודית שהוא צריך להיות נרדף, מושפל, מושמד, ובין העובדה שמה לעשות, ישראל משיבה מלחמה שערה והורגת, כן הורגת, במלחמה נהרגים, להזכירך. זה לא מסתדר להם. ולכן הם יוצאים לרחובות בשביל להפגין נגד ישראל.
אז ההליכה להג הייתה?
תראה, זה מילה משפטי שאני לא בקיא בו, כי ישראל כן חתומה על
לא האמנה. לא מעט אמרו שזו הייתה שגיאה. אנשי משפט, בינלאומיים.
שגיאה את מי ששלחו, את אהרון ברק. זה הייתה השגיאה. היו צריכים יש אנשים יותר טובים ממנו. הוא עם הגישות האולטרה-ליברליות שלו, פוסט-מודרניסטיות שלו, שלדעתי הרסו את המדינה הזאת, והם הפכו אותה למדינת כל לאומיה, כל אזרחיה, כל פליטיה, כל מה שאתה רוצה, היא רק לא יהודית. ואדם גם הודה שלמרות שיש בחוק יסוד השיפוט, שכשיש לקונה בחוק, השופט ילך אל הדין העברי. יש כזה סעיף בחוק השפיטה, חוק יסוד השפיטה. אהרון ברק,
חיים כהן עשה את זה.
אהרון ברק הודה, אני לא מכיר את הדין העברי, אני לא עושה את זה. סליחה, נשיא בית המשפט העליון, שעד היום יושב שם במשרד שלו ומפעיל את כולם לתחושתי, כמו מריונטות, את כולם.
הוא עוד מגיע לבית משפט העליון.
יש לו שם משרד, בוודאי. יש לו משרד שם. אז מה הוא עושה שם? הוא קורא ספרים? אולי גם קורא ספרים, אבל הנוכחות שלו שם מספיקה בשביל לאלף את כולם, או כל פנים, מי שמקשיב לו, שיעשו מה שצריך, ולא יעשו מה שלא צריך. ולכן, אמנם הוא פנסיונר כבר זמן לא קטן, אבל לדעתי עדיין שולט בבית המשפט העליון. ולכן, אותו שלחו להג, מה ציפו? שהוא יגן על עם ישראל? ולכן...
להבנתך, החלטות בית המשפט בהג לא היו מושפעות לטובה מנוכחותו של השופט אהרון ברק?
תראה, אני לא ישבתי שם, ואני לא מכיר את השופטים האחרים, עד כך שאני יכול להגיד לך מה חושב פלוני ומה חושב אלמוני. אבל...
אולי הוא עידן קצת את ה...
לתחושתי, היה צריך לקחת אדם שמגן על ישראל ללא כחל, ללא סרק, כמו אלן דרשוביץ, שהוא גם יותר... צורת הדיבור שלו היא הרבה יותר מרשימה מאשר של אהרון ברק. אבל שוב, אני איש משפט קטן מאוד, אם בכלל. אבל זה שישראל הלכה לשם, כנראה שלא הייתה ברירה, מכיוון שישראל חתומה על האמנה.
נכון. שעל פי... היא חתמה ב-49.
בדיוק. אבל כאן תראה, צריך גם להבין מה קרה כאן. מי שעמד מאחורי התביעה הזו של דרום אפריקה, זה לא הדרום אפריקאים החסידי אומות עולם. זה הייתה קטר. קטר היא המדינה שעומדת מאחורי הפרויקט ששמו חמאס. לכל דבר ועניין. גם כסף, גם אימונים והכל. נכון, את חלק מהעבודה עשתה איראן, אבל קטר ממנע את הדבר. בלי קטר לא היה חמאס. תתחיל מזה. וקטר היא זאת שמממנת את מי שצריך לממן בדרום אפריקה, כדי שיגישו את העניין הזה. קטר פועלת כמעט בגלוי לשחד פוליטיקאים. אתן לך דוגמה.
הם גם הכניסו פרופסורים לאוניברסיטאות הטובות ביותר בארצות הברית.
זה חלק מההשפעה שלהם. אתן לך דוגמה. היה, אתה יודע, קטר עירכו את משחקי המונדיאל ב-2022. ולצורך המשחקים הללו, הם צריכים לבנות המון מתקנים, אצטדיונים, אולמות ספורט, מגורים. והם הביאו פועלים זרים מבנגלדש, ממלזיה, אינדונזיה. ושם בקטר החום זה 50 מעלות בצל בקיץ. 50 מעלות בצל, תחשוב. גוף אנושי רגיל לא יכול לעבוד בכזה, מפני שמערכות קורסות, למרות שאתה שוטה ולמרות הכל. והרבה מאוד אנשים מתו, מהפועלים מתו, בגלל העבודה. והיה איזשהו דוח של הארגון זכויות אדם, כלשהו לא זוכר איזה, ושבגלל תנאי העבודה בקטר, אנשים מתים שם כמו זבובים. יש ועדה של זכויות אדם באיחוד האירופאי שרצתה לדון בזה, אבל הייתה גברת אחת שכמדומני הייתה סגנית שר החוץ של האיחוד האירופאי, היא הייתה יווניה, גברת יווניה, שהיא הייתה סגנית שר החוץ, כמדומני זה היה התפקיד שלה. והיא מנעה, בגופה ממש, מנעה כל דיון בחריגות של קטר מזכויות אדם, מה שנוגע לפועלים הזרים. ממש היא מנעה באופן ברור. ואז יום אחד היה קרה משקרה ופרצו לבית שלה, המשטרה, באתונה או ביוון, ומצאו שם ארגזים של כסף מזומן. הבנת? ככה סותמים את הפה.
יותר מהחבילות אצל סינואר ב...
הלאה. איך בכלל קטר זכתה?
זה אנחנו יודעים.
בפיפה.
היא שיתחה, היא שיחדה לא מעט.
שיחדה אנשים. אנשים עמדו לדין, יצאו, הורשעו בדין, על זה שקיבלו כסף מקטר, כדי שיצביעו, שהיא תארח את המשחקים. נו, אז א', איך קרה שהיא בכלל עירכה את המשחקים? אם התברר שזה בנוי על שוחד. וכאן אני מעלה את השאלה הזו, ייתכן שמי שהחליט על זה גם הוא משוחד, רק אותו לא תפסו. זאת אומרת, פה מדובר במדינה שהיא מפוצצת בכסף, בגלל הגז שהיא מייצאת, וקונה אנשים, קונה מפלגות, קונה ארגונים, קונה מדינות, ואנשים, אני רוצה לקוות שאצלנו אין אנשים כאלו, שקטר משחדת אותם בשביל כל מיני עניינים שלה. אבל יש בצפון, בסכנין, כמדומני, אצטדיון בשם דוחה.
דוחה, כן.
מה זה דוחה?
הם הקימו את האצטדיון.
בירת קטר.
בירת קטר.
אוקיי, אז זה שהיא תרמה לאצטדיון, בסדר. למי היא שילמה עוד? על הדרך? לא יודע. האם? לא יודע. אולי? אין לי מושג.
הבנו. נפנה עכשיו לרעיון שלך האומר הפיכת השלטון הפלסטיני בערים הפלסטיניות לאמירויות. כן. למה אתה מתכוון בבקשה?
אני מתכוון להקים דברים שיש להם סיכוי שהם יהיו מסודרים וטובים, ולא שיהפכו למדינות כושלות. למה אני מתכוון? העולם הערבי היום באופן גס מחולק לשני סוגי מדינות. מדינות כושלות ומדינות מצליחות. מדינות כושלות הן לבנון, סוריה, עיראק, תימן, לוב, סודן. אפשר גם לדבר על אלג'יריה כמדינה כושלת. אוקיי. לעומת זאת, המצליחות הן כווית, קטר, אומן, סעודיה, ועוד 7 מדינות שמאוחדות באיחוד האמירויות, דובאי, אבו דאבי, רס אל חיימה, פוג'יירה, אג'מן, קייבין. אוקיי, אלה 7.
איפה אנחנו מוצאים את מצרים, למשל?
רגע, מצרים, תניח רגע הצידה. גם את טוניסיה. אלה שני סוגי המדינות הערביות בגדול. למה אלה כושלות ולמה אלה מצליחות? יאמר בשמה, בגלל הנפט. שמצליחות בגלל הנפט. טעות. לעיראק יש המון נפט, והיא כושלת. לוב. הרבה מאוד נפט, כושלת. גם סודן ותימן היו מייצאות נפט, כושלות. לעומת זאת, דובאי, מדינה מסליחה, אין לה נפט ואין לה גז. ובכל זאת היא גן עדן עלי אדמות. אז איך אפשר להסביר את האלה שאלה מצליחות ואלה כושלות, אם לא הנפט? התשובה היא בסוציולוגיה. כל המדינות הכושלות הן צירופים לא מלוכדים של קבוצות אתניות, ערבים, קורדים, טורקמנים, בצפון אפריקה יש ברברים.
לא מלוכדים.
לא מלוכדים. קבוצות שבטיות, עיראק, האוכלוסייה בעיראק מחולקת ל-76 שבטים, בסוריה גם כן, בלבנון זה גם כן חמולות, ובתימן ובלוב, כולם שם שבטים. קבוצות דתיות, בעיראק יש 10 דתות. בעיראק בלבד יש 10 דתות. יש לה מוסלמים, נוצרים, סבאים, מנדאים, זורואסטרים, שובקים, יזידים, וגם דרוזים.
יש יזידים בעיראק?
עוד נותרו בצפון, באזור הר סינג'ר. ודרוזים ועלאווים שברחו מסוריה, וגם נותרו גם כמה יהודים בבסרה. סך הכל כ-10 דתות רק בעיראק, וגם בסוריה יש עלאווים ודרוזים ונוצרים ומוסלמים, ועדות, שזה חלוקת משנה. זאת אומרת, סונים ושויים ושיעים, סלאפים, סופים, זה בעדה האסלאמית, יש הנוצרים שהם כל מיני עדות נוצריות וכו'. כל המדינות הכושלות נכשלו בליצור עם. אין עם סורי. אני את הדוקטורט שלי כתבתי על הניסיונות של השלטון הסורי בימי חפז אסד האבא ליצור תודעת עם. ככל שהוא ניסה יותר, הצליח פחות. גם בעיראק.
הוא בא מעלאווים.
הוא עלאווים. גם בעיראק. אין עם עיראקי. יש אזרחים, אבל אין עם. יש שם קורדים, ויש שם ערבים, ויש שם טורקמנים, ויש שם מוסלמים, ויש שם נוצרים,
וסונה. אבל זה בא כתוצאה מההסכם ב-2015.
כן, כן, סייס ופיקו.
סייס ופיקו.
וכל המדינות הכושלות הן קונגלומרטים, זאת אומרת, קיבוץ לא מלוכד של קבוצות אתניות, שבטיות, דתיות ועדתיות. ולכן הן כושלות. כי המדינה היא דיקטטורה שקופה את עצמה על כולם, שקבוצה אחת משתלטת את כל האחרות, ולכן המדינה היא נחשבת כאויב של רוב האוכלוסייה. לעומת זאת, המדינות המצליחות, כולן הן שבט אחד בלבד. קווית שייכת לשבט שנקרא אל סבח. אל, זה לא על הידיעה, זה מילה נפרדת במקרה הזה, וזה א' ארוכה, שמשמעותה משפחה או שבט, חמולה. קטר שייכת לאל ת'אני, דובאי שייכת לאל מקטום, אבו דאבי שייכת לאל נהיין,
וזה אפשר להביא להגדה?
רגע, וסעודיה שייכת לאל סעוד שנתנו לה את השם וכולי. ככה, כשאתה בונה מדינה על קבוצה הומוגנית אחת, אז המדינה היא מדינת לאום. כן, לאום קטן, אבל זה מדינת לאום, ולכן היא יציבה. אף אחד לא נלחם עם אף אחד. המדינה זה שלנו, המדינה זה אנחנו. המנהיגות של השבט היא מנהיגות המדינה. לגיטימית, בניגוד לסדאם חוסיין, בניגוד לאסד וכו'. זאת אומרת, אם אתה רוצה להקים במזרח התיכון מדינה יציבה, מדינה טובה, שתהיה עשירה, או בזכות הנפט, כמו באבו דאבי, או בזכות הביזנס, כמו בדובאי, תבנה מדינה על בסיס הומוגני. תחפש את הקבוצה ובנה עליה. ובמזרח התיכון, הקבוצה הכי חשובה זה השבט. השבט. למה? כי זה המשפחה. מה לעשות? זה המזרח התיכון. מה אני אומר? במקום להעתיק את המודל הכושל ולהקים מדינה פלסטינית שתהיה בהכרח מדינה, עוד מדינה כושלת, לך תקים אמירויות על בסיס המשפחות המקומיות. בטול קרם תקים מדינה, אמירות, על בסיס משפחת קרמי, שהיא המשפחה הדומיננטית בטול קרם. תקח את המשפחות של חברון, שהן חיות זו עם זו, בדרך כלל בשלום, יש להם בית משפט שסוגר את כל הבעיות, חברון, ג'אברי, קוואס, מנאצ'ה, תמימי, אבו סננה. תן להם את הסמכות, הם ייקחו אחריות.
ובשכם זה משפחת תוקן?
משפחת תוקן, שקעה ומסרי.
אז מה, כל אמירות זו
משפחות אחרות.
כן, אבל איך הן מתפקדות כמדינה?
איך דובאי מתפקדת כמדינה? איך אבו דאבי מתפקדת? איך קווית מתפקדת?
זאת אומרת, יהיה פה פיצול של...
הפיצול קיים, הם לא מתחתים אחד עם השני. בחורה מחברון, בת 20, בריאה בגופה ובנפשה, אין לה אופציה להתחתן עם בחור משכם. למה? כי היא חליליה, והוא נבולסי. נישטפונונזר.
אתה יודע מה זה? בגדה יקומו 5-6 מדינות?
7. בחברון הערבית, בשביל השבטים של חברון, שציינתי. ביריחו, בשביל שבט עריקת. ברמאללה, בשביל ברגותי, אבו עין וטוויל. בשכם, בשביל מסרי, תוקן ושקה. בטול קרם בשביל קרמי, עוד אחת בקלקילה בשביל השבט המקומי, ועוד אחת בג'נין. ג'נין זה צריך קצת איזשהו קצת משהו אחר.
מה יאחד את כולם? הכלכלה?
אם הם רוצים להקים פדרציה כמו באמירויות במפרץ, שיקימו פדרציה, אין לי בעיה, כל עוד אין להם רצף טריטוריאלי. כי אם יהיה להם רצף טריטוריאלי, זה עלול להיות רצף טרוריסטי.
בדיוק.
ולכן, ישראל מקיפה כל אחת מהאמירויות הללו, שהיא עצמאית לחלוטין, מנהלת את ענייניה בעצמה.
מה זאת אומרת ישראל מקיפה?
ישראל נשארת במרחב הכפרי לעולם.
נכון, מה היא השוטר?
ומציעה אזרחות.
היא השוטר.
ומציעה אזרחות ישראלית לכפריים. וישראל תבדוק מה נכנס ומה יוצא, לפחות בהתחלה. דוגמה, כל הצינורות שמייבאים יהיו מפלסטיק ועקומים, ולא מבטחת. יש לך בעיה עם זה? היום מפלסטיק אתה עושה הכל. אתה לא צריך צינורות מתכת. אתה יודע, לוודא שאף אחד לא קם ועושה זה. עכשיו שים לב. על פי...
ולכל אמירות תהיה ממשלה ו... כן. ומנגנון שליטה.
כן, עם אקדחים, לא צריכים יותר. כן. כל אמירות. והיא תתפקד.
עם משטרה עצמה.
של עצמה. על בסיס הסכמים דו צדדיים עם ישראל. אתם רוצים לצאת לחיפה, לנמל או לאשדוד, הסכמים. אתם רוצים לצאת לנטבג, לטיסות, על פי הסכמים. הכל על פי הסכמים. עם מדינת ישראל, דו צדדיים. עכשיו, נשאלת השאלה מה לגבי עזה.
אני... רציתי רק דקה אחת. איפה פה ירדן? כי הרי ידוע שעבדל המלך ירדן ב-48 לא הסכים להקים שם מדינה ערבית פלסטינאית, ולכן הוא סיפח אותה אליו. איך הירדנים יגיבו לרעיון הזה?
הם יכולים לאהוב את זה, הם יכולים לא לאהוב את זה, ואני מבחינתי אשמח לשמוע מה יש להם להגיד, אבל אני אגיד להם, אתם שמה, אנחנו פה. יש ירדן בינינו, זה גבול בינלאומי מוכר, אתם חתמתם, תתעסקו עם ענייניכם הפנימיים, ותניחו לנו פה עם הסיפור הפלסטיני. זה לא עניינכם. אתם רוצים פה לעשות עניינכם? בבקשה, נעשה מפריש מיש, שכן, עיון מחדש בהסכם השלום, נבוא להסכם חדש, שמרשה לכם להתערב בענייננו הפנימיים. כל עוד אין כזה הסכם, אז יש ההסכם, שאתם, וזה ההיגיון מאחורי הסכם השלום.
המלך חוסיין אחרי 86, התגרש מהגדה המערבית, אמר, אוקיי,
נכון.
אין הסכם.
ולכן, אין
שמיר
בעיה.
שמיר לא מעביר את זה.
תראה,
תודה רבה.
הבסיס המשפטי, של תוכנית האמירויות, הוא בעצם סעיף 80 של אמנת האום. סעיף 80 של אמנת האום אימץ ונתן תוקף לכל החלטות חבר הלאומים שקדם לו. חבר הלאומים החליט ב-1920, בוועידת סן רמו, להעניק לעם היהודי את כל השטח בין הירדן
לים.
היה שטח נוסף, ירד, לא חשוב, היה איזשהו תהליך. בכל מקרה, על פי החלטות חבר הלאומים, העם היהודי הוא בעל הבית על בסיס ההחלטה הבינלאומית של כל השטח בין הירדן לים.
וזה גם צורף למנדט הבריטי.
וזה מה שהמנדט הבריטי קיבל לעשות ובגד בו. לכן, מדינת ישראל יש לה כל הסיבות המשפטיות הבינלאומיות להכיל את תוכנית האמירויות. היות שזה שלנו, היות ששכם שלנו, אנחנו יכולים להקים שם מה שאנחנו רוצים לחמולות של שכם.
להחלטת סן רמו לא הייתה, לא התבטלה באיזשהו אופן?
לא רק שלא התבטלה, אלא התקפה עד היום באמצעות סעיף 80 של אמנת האום, שכמובן התקפה כל עוד האום קיים. אבל גם על פי אמנת האום, החלטת סן רמו תקפה, מפני שהאום כדי ליצור רצף, רצף משפטי שלא יהיה לקונה. הרי היה כמה שנים שלא היה ארגון בינלאומי, מלחמת העולם השנייה, והאום קם כדי להחליף את... ולכן האום אימץ בסעיף 80 את כל החלטות חבר הלאומים, כדי שיהיה רצף משפטי.
שקם לאחר מלחמת העולם הראשונה.
הראשונה. זה פעל בין שתי מלחמות העולם. זאת אומרת, שגם על פי הדין הבינלאומי, יש לישראל כל הזכות לספח את השטח הכפרי של יהודה ושומרון, שהוא דל אוכלוסין יחסית, כולו 15% מהאוכלוסייה, תלוי כמובן בגבולות של האמירויות, ואתה 85% מהאוכלוסייה, אתה משחרר משליטה ישראלית, יש להם שלטון עצמי, מצידי שיעשו להם, אם רוצים שיעשו פדרציה, שיעשו פדרציה, לא רוצים, לא צריך, זה עניין שלהם, לא עניין שלי. וזה הדרך להגיע לשלום אמיתי, שהוא מבוסס על הסוציולוגיה של המזרח התיכון, ולא על חלומות על קיומם של עמים לא קיימים. כמו העם הסורי, העם העיראקי, העם הלבנוני, אין כאלה עמים. יש קבוצות שהן נלחמות זו עם זו.
גם אין עם ירדני שכולו נשען עליו.
אם הייתה בסוריה תחושת עם, תודעת עם, לא היו הורגים אחד את השני כמו שהם עושים. אם הייתה בעיראק תודעת עם עיראקי, לא היו הקורדים הורגים את הערבים וההפך. אם הייתה תחושה בלבנון של עם לבנוני, לא היו כולם שונאים את נסראללה בגלל שהוא השתלט להם על המדינה. ולכן מה שאני אומר זה שזה הכישלון הגדול של המדינות הערביות המודרניות. אלו שחיכו או שניסו לחכות את דגמי המשטר האירופאי. אתה יודע, החוקה הראשונה של לבנון הייתה תרגום לערבית של החוקה השוויצית. כי גם שם יש קנטונים, שם יש שלושה, זאת אומרת, האיטלקי, הצרפתי, הגרמני.
הצרפתי והגרמני.
אז פה עשו איזה ארבעה בשביל השיעים, סונים, נוצרים ודרוזים. וזה התרגום. כאילו שפה זה המזרח, כאילו שפה זה שוויץ. לכן אגב קראו ללבנון שוויץ של המזרח התיכון. זו הייתה הסיבה הראשונית.
זה גם בא בגלל הפעילות של ביירות.
לאחר מכן.
האוניברסיטה האמריקאית. נכון. חיי הלילה.
גם חיי הלילה. גם ההרים.
מגלשות החורף.
החורף. וגם הבנקים. כי בלבנון היה בנקים שלא שאלו אותך שאלות מי אתה ומה אתה, כמה ולמה.
מקלטי מס.
מקלטי שחיתויות, מקלטי גנבות ורציחות. זה היה המקלטים. ועד ש...
והרעיון שלך קודם במסדרונות הממשלה באיזשהו מקום.
אז ככה, היות שזה השר ניר ברקת.
שר הכלכלה.
שר הכלכלה. ישב איתי כמה פעמים על הנושא הזה, והוא הולך בעולם ומשווק את הרעיון הזה.
בשם מי? בשם המדינה?
בשמו. זאת אומרת, הוא לא, אין לו החלטת ממשלה שקובעת הדבר הזה. הוא גם לא מייצג את ראש הממשלה.
היא הנותנת.
אם ראש הממשלה פעם נתתי לו נייר בנושא הזה, היו לו כמה הערות, אבל זה עדיין לא הפך למדיניות. כנראה שהאמריקאים אלו שמונעים את הדבר הזה, כי האמריקאים עדיין מפנטזים על מדינה פלסטינית, וזה שמענו לאחרונה בעקבות המלחמה. הם עדיין רוצים לראות מדינה פלסטינית על בסיס הרשות הפלסטינית המשופרת, revised PA, או RPA. זאת אומרת, האמריקאים שאין להם מושג על המזרח התיכון, נכשלו באפגניסטן, נכשלו בעיראק, ואתה יודע מה, אם יש לנו זמן, אני אספר לך משהו על האמריקאים לגבי אפגניסטן. אפגניסטן זה ארץ שיש בה 11 קבוצות אתניות. 11 עמים, שבניגוד להודו שיש להם אנגלית כלינגואה פרנקה,
כשפה
מקשרת, באפגניסטן אין להם. והם לא יכולים לדבר אחד עם השני. לכן הם הורגים אחד את השני, כי הם לא יכולים אפילו לדבר אחד עם השני. ובשנת 2010, הנשיא אובמה רצה באמת לעיין, כי הרי הם נמצאים באפגניסטן משלהי 2001, מיד אחרי פיגועי 11 בספטמבר, הם פשטו על אפגניסטן והרסו את המדינה. וב-2010, כשאובמה היה נשיא, הוא אסף לצורך כחודש דיונים מה לעשות באפגניסטן, את כל החכמים שלו, ממשרד החוץ ומה-CIA ומהצבא ומכל מי שאי פעם נגע באפגניסטן, אסף אותם לוושינגטון לצורך חודש שלם של דיונים מה לעשות עם אפגניסטן. אני התגלגלתי, הייתי בכנס בארצות הברית באותו חודש, ואני שם נתתי הרצאה על מה לעשות עם אפגניסטן, לחלק אותה על פי מפתח אתני, כמו שקרה לברית המועצות. הרי ברית המועצות, איך התפרקה? על פי מפתח אתני, אוזבקיסטן, קזחסטן.
היום הוא מנסה עוד פעם להחזיר חלק מהאתניות חזרה ל...
אוקראינה ממשיכה להיות בלגן בגלל שיש שם שתי קבוצות,
ברור,
רוסים ואוקראינים. כן, נכון. אבל כל האחרות, כל החוץ מגרוזיה...
הוא רואה את זה גם במולדוויה.
בגרוזיה, שיש בה גם את האבחזים, יש שם עדיין בלגן. בכל ארץ, כל מדינה שהיא הומוגנית, רגועה. אין בה בלגנים. יוגוסלביה, איך התפרקה? מפתח אתני. סרביה, קרואטיה, בכולי. צ'כוסלובקיה, איך התפרקה? מדינה על השבט הצ'כי, מדינה על השבט הסלובקי, ובא לציון גואל.
בחיים יפה.
לגמרי. זאת אומרת, שאם אתה מגיע אל היחידה היציבה, הלגיטימית, שאנשים יכולים להגיד, אתה אחי, בוא נשב יחד ונפתור את הבעיות ונקדם את המדינה, אתה תגיע למדינה טובה, מדינה חיובית, מדינה שלא צריכה אויב חיצוני לחבר את כולם תחת איום של אויב חיצוני, מה שהיה בסוריה. זאת אומרת, אני באתי ונתתי להם נייר למישהו שהיה יועץ לענייני אפגניסטן בממשל של אובמה. ממש שמתי לו את הנייר ביד. הוא קורא את ההתחלה, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי באנגלית, מה, אין עם אפגני? אמרתי לו, לא. אף אחת מהקבוצות במקור לא נקראת אפגנית. אפגניסטן זה שם כולל שנתנה להם בריטניה.
בריטניה.
הוא אומר לי, מה, אין עם אפגני? אמרתי לו, לא, יש שם 11 קבוצות שהן שונות אחת את השנייה והן נלחמות אחת מהשנייה. הוא אומר לי, אתה גזען? ככה אומר לי, אין עם אפגני? אתה גזען? לא רצה אפילו לקרוא את הנייר. ככה אמר לי אמריקאי, יועץ!
ומי בארץ יקדם את הנושא אם הוא כל כך טוב?
להערכתי, מי שצריך לקדם את זה זה ראש הממשלה, ממשלתו, הכנסת וכולן. צריכים לקבל את הרעיון, להתקדם עם זה קדימה. למה? כי זה הדבר היחיד שעובד במזרח התיכון. כל מדינה שהיא עשויה מקבוצות שלא מתחברות זו עם זו, לא מתחתנות זו עם זו, מדינה כושלת. לגבי עזה.
עזה.
עד המלחמה ראיתי את עזה כיחידה אחת, מה לעשות, יש שם שלטון אפקטיבי של חמאס, צריך להגיע איתם להרתעה אמיתית, ככה אמרתי באופן...
יחידה אחת כמה? כמדינה אחת?
מדינה, כן, מה לעשות?
היית בדעתו של האלוף...
זה הייתה דעתי עד השישה באוקטובר כולל, מכיוון ש... מה לעשות, 16 וחצי שנה, עזה תפקדה כמדינה. היה לה משרד חוץ, והיה לה תעשייה צבאית, והיה לה צבא, והיה לה משטרה, והיה לה שלטון, והיה לה הכל. והיא תפקדה כמדינה יותר טוב מאשר סוריה, עיראק, תימן ולוב ביחד. אוקיי? לכן, העובדות על השטח הן שיש המדינה. עכשיו, כשכבר אין מדינת חמאס, ובתקווה שלא יחזור חמאס, ובהנחה שכל האוכלוסייה חוזרת למקומות שממן, איפה הם יגעו אני לא יודע, כי הבתים שם הרוסים, אבל בוא נניח שהם חוזרים חזרה כל אחד למקום שממנו הוא גלה לדרום, לדרום הרצועה, אתה יכול עכשיו להשתמש בחלוקה האדמיניסטרטיבית של עזה, שהיא כבר עשרות שנים מחולקת לחמישה חלקים, מצפון לדרום, בית ליה, בית חנון, העיר עזה, דיר אל בלח, חן יונס.
זו גם חלוקה שבטית?
זו חלוקה שמתחשבת בשבטים, היא לא חוצה שבטים באמצע. חן יונס ובדרום רפיח. בכל אזור כזה...
כל קנטון לעצמו.
לעצמו. על בסיס המשפחות המקומיות. לא חמאס ולא אבאס. וזה הרעיון. גם בעזה ליישם את תוכנית האמירויות. ושוב, בהנחה שהאוכלוסייה משתחזרת. חוזרת ומשחזרת את המבנים, כי המבנים הם חמולתיים. אתה תמצא שהם, אם תיתן להם, הם יגורו. הם גרים, היו גרים ויגורו בקומפאונד, במכלול משפחתי, כי ככה זה. זה התרבות של המזרח התיכון. אתה רוצה לגור על יד אח שלך, ועל יד האחות שלך, ועל יד הבן דוד, עם הסבא, עם כולם. המשפחתיות היא חשובה.
לצערנו, דוקטור מוטי קידר, זמננו עבר. רציתי להודות לך ולומר נשתמע בקרוב. אני מקווה שיהיה לך את הכוח ואת היכולות להעביר את דעותיך הלאה בצינורות המקובלים, כי רק שמה, רק דרכם נוכל להתקדם.
בזכות רדיו סול זה יגיע לכל אזרחי המדינה.
אמן כן יהי רצון. ולכם חברות וחברים, דברו איתי בפייסבוק, BN S-H-E-F-E-T, או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. ולפני שניפרד הערב, נשמע את ההבטחה שלצערנו לא קוימה בשיר הילדים של חורף 73. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי התכנה, ולמצוות.
אנחנו הילדים של חורף שנת 73, חלמתם אותנו לראשונה עם שחר בתום הקרבות, הייתם פרים עייפים שהוא
שלוש הבטחתם יונה עלה שזה